השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכבב במציע בדף היומי הקצר מאתר sinai.org.il. אנחנו עוסקים בפרק איזו נשך שעוסק בהלכות ריבית. הנושא שלנו הוא שני מצבים שבהם אדם מחייב את עצמו במשהו ואנחנו לא תופסים אותו ברצינות וזה לא באמת מחייב אותו. מצב ראשון הוא פטומי מילי באלמה, כלומר שאם יוזמתו מאיזושהי סיבה הוא בא ומחייב את עצמו במשהו ואחרי זה נגיד הוא לא התכוון ברצינות, הוא רק אמר את זה בשביל שהשני ישתכנע לעשות איזושהי עסקה. זה נושא ראשון. נושא שני זה הסמכתה. הסמכתה זה יותר מחודש מפטומי מילי באלמה, זה תנאי שממש הכניסו בתוך העסקה בין שני אנשים ובכל זאת אני אומר שזה לא תופס. כי צד אחד חייב את עצמו במשהו שהוא מוגזם והוא רק על תנאי. זה שני הדברים שגורמים לזה להיות הסמכתה. כלומר הוא אמר אם יקרה כך וכך אז אני אהיה חייב במשהו מוגזם. אני הולך עכשיו לפי תוספות ונראה בגמרא כמה דעות, כשהדעה שבה נתעסק זה בעיקר הדעה שזה לא קני. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, פטומי מילי באלמה. נראה בנושא הזה שני מקרים. אנחנו 4 שורות לפני סוף סמכי עמוד ב'. מקרה ראשון, אני מכרתי לך שדה וכתבנו בשטר שאני מוכר לך את זה בלי אחריות. כלומר, אם יתברר שהשדה הזאת גזולה או שאני חייב למישהו כסף והוא ייקח לך אותה, אכלת אותה. אני לא חייב לך כלום. אבל אתה באמצע העסקה התחלת לחשוש ולא רצית לגמור את העסקה. אבל מאוד רצית את השדה, אז אני אמרתי לך, אל תדאג, ייקחו לך עליי. לא רק שאני אשלם לך, אני אפילו אחזיר לך את השבח ואת הפירות שגדלו לך, אל תדאג. אומר המאמר, זה פטומי מילי באלמה, אני לא חייב לך כלום, כי לא התכוונתי באמת. כי הכלל הוא, אם אני מתחייב למשהו שהוא לא אינטרס שלי, והתחייבתי מיוזמתי האישית, לא התכוונתי באמת. אם אתה, הקונה היית אומר, שאתה קונה בהנחה שאני אחראי, אז אתה ודאי שהתכוונת באמת, ואז באמת זה כן היה תופס, כי מכרתי לך על דעת זה. אבל כשאני מתחייב למשהו שהוא לא אינטרס שלי, לא התכוונתי באמת. על זה אנחנו מקשים מברייתא שראינו בדף הקודם. ראינו בברייתא שכתוב ככה, אם המוכר אמר, אני מוכר לך את השדה הזאת או את הבית הזה, אבל אם אני אשיג כסף יום אחד, אתה חייב למכור לי חזרה את הבית. הברייתא אמרה שהתנאי הזה חל, אבל זה הופך את העסקה הזאת ממכר להלוואה, כי בעצם אתה נותן לי כסף ואני יכול להחזיר לך את הכסף הזה, ובינתיים אתה שהפכת למלווה יושב לי בבית, לכן זה אסור מצד ריבית. אבל התנאי הזה יחול. אבל, אומרת הברייתא, אם הקונה אומר אתה שאתה קונה את הבית, אבל אתה מוכן, אם יום אחד למוכר יהיה כסף, אתה מוכן להחזיר לו אולי. כלומר, מרצונך החופשי. אז זה בסדר, כי לא התחייבת, המכר גמור ואין בעיה של ריבית. אבל מדייק את הגמרא, דווקא אם אמרת מרצונך החופשי. אבל אם אמרת, אתה קונה, שאתה מתחייב להחזיר למוכר את הבית, אם הוא ישיג כסף, אז זה יחול ואז גם יהיה בעיה של ריבית. אבל הרי, זה לא אינטרס שלך להתחייב להחזיר לו את הבית, אז זה פטור ממילי באלמה. אז למה זה חל? אומרת הגמרא, לא, לא הבנו נכון. רבה, שהוא זה שהסביר את הברייתא ככה, הוא התכוון, אפילו אם אמרת שאתה מתחייב להחזיר, זה לא חל, וזה כאילו שאמרת מרצונך החופשי. למה? כי זה פטור ממילי באלמה. כי כל דבר שאדם אומר שהוא לא האינטרס שלו, והוא לא אומר את זה בתנאי העסקה, אלא פתאום מכניס את זה, זה פטור ממילי באלמה. וכך גם הברייתא מסתדרת עם מה שאמרנו. תוספות מאירים, שאם מההתחלה היינו אומרים שזה התנאי, אז זה לא פטור ממילי באלמה. כל הנושא כאן זה שזה באמצע הוספנו איזה משהו כזה, זה פטומי מילי באלמה. ולמקרה הבא, היה שכיב מרע שגסס ואשתו ביקשה שייתן לה גט, שהיא לא תסתבך עם חליצה ואיבום. והוא כתב לה את הגט, אומר תוספות, והוא עוד לא נתן לה, ואז הוא נלחץ קצת, הוא אמר אני אתן לה גט, אבל אולי בסוף אני אברי. אז היא אמרה לו אל תדאג, אם תברי אני שלך. וזה הרגיע אותו. אומר רב זביד, זה פטומי מילי באלמה, זה לא מחייב אותה. שואל רבחה מדיפתי, מה זה משנה אם היא לא התכוונה או התכוונה? הרי זה לא תלוי בה, זה תלוי בבעל. עונה רבינה, היינו חושבים שהבעל נותן על דעתה, והוא חשב שהיא רצינית, ועל דעת זה הוא נתן לה, ואז באמת אם הוא יברי אז הוא לא התכוון לתת לה. כמה שמלן שמה שהיא אמרה זה פטור ממילה באלמה, וגם הבעל כנראה הבין שזה פטור ממילה באלמה, והוא נתן לה גט בכל מקרה. אז זה היה שני מקרים של פטור ממילה באלמה, עכשיו אנחנו עוברים למקרים של הסמכתה. אנחנו בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד א'.
מה זה הסמכתה? התוספות מביא שני מסלולים. מסלול אחד, אני מתחייב למשהו מוגזם, והמשהו המוגזם הזה יחול רק אם יקרה כך וכך. כשהתנאי הזה תלוי בי בעצם. למשל, אני מתחייב להביא לך $1,000,000, אם אני לא אשלם לך את החוב של 10 שקל עד עוד יומיים. אז זה תלוי בי האם אני אשלם לך את החוב, והמיליון דולר זה מוגזם, לכן זה אסמכתה. מסלול שני זה התנאי לא תלוי בי. למשל, אם ירד מחר גשם, אני אביא לך 10 שקל. 10 שקל זה לא סכום מוגזם, אבל הגשם לא תלוי בי, ולכן זה גם נחשב אסמכתה, ולפי הדעות שאסמכתה לא קני, גם זה לא קני. אבל אנחנו עכשיו נתייחס בעיקר למסלול הראשון. מה המקרה שאנחנו מדברים עליו? המקרה במשנה בדף הקודם. אני הלוויתי לך כסף, ואמרתי לך, אם אתה לא מחזיר לי את הכסף תוך זמן מסוים, אז השדה שלך, ששווה פי 2 מהלוואה שנתתי לך, היא תהיה שלי. אז אתה בעצם התחייבת פה למשהו מוגזם, בתנאי שתלוי בך, כי אתה יכול להחזיר את ההלוואה, לכן זה נקרא אסמכתה. אז האם אסמכתה קני או לא? המשנה אומרת שזה חל. כלומר, אם באמת לא תחזיר לי את ההלוואה, אז השדה שלי. אבל באמוראים זה פחות פשוט. רבונה אומר, תלוי מתי עשינו את התנאי הזה. אם עשינו את התנאי הזה בשעת מתן ההלוואה, אז באמת זה חל כמו המשנה. אם זה לאחר מכן, זה לא חל. יש מחלוקת בראשונים להבין את רבונה. האם רבונה אומר, אסמכתה קני, ולכן בשעת מתן הלוואה זה עובד, ולאחר מכן זה לא עובד, לא כי אסמכתה לא קני, אלא כי פה סברה היא שלא התכוונת ברצינות, כי אין לך שום סיבה להתחייב לי לדבר המוגזם, הרי הכסף כבר אצלך. למה שתתנדב לתת לי שדה פי שניים? ככה מסבירים הרמב"ן, הריטב"א והרשב"א. בתוספות אומרים שרבונה אומר אולי שאסמכתה לא קני, ולכן לאחר מתן מעות זה לא חל. למה בשעת מתן מעות זה חל? מביאים שני הסברים. הסבר אחד, כיוון שאני לא מוכן ללוות לך בלי התנאי הזה, אז אתה נאלץ לקבל את התנאי באמת. זה הסבר שבשביל באמת להבין אותו צריך להעמיק בו יותר זמן ואין לנו את הזמן הזה. הסבר שני, שזה דומה לזה שאני בעצם קניתי את השדה. עכשיו, וזו עסקה רגילה, ואפשר לקנות שדה פי 3 מערך שלה. אלא שאם יהיה לך כסף, להחזיר לי את ההלוואה, אתה יכול להחזיר לי ואני אחזיר לך את השדה. ואז זה לא אסמכתה שאם יקרה כך וכך אני אקנה את השדה. אני קונה אותה עכשיו כבר. לכן זה לא אסמכתה. בכל אופן, זה דעת רב הונה, שאומר שאם זה נעשה בשעת מתן מעות, זה חל, לאחר מכן זה לא חל. רב נחמן בהתחלה היה קיצוני לצד אחד, והוא אמר אפילו אם זה לאחר מתן מעות זה חל כי אסמכתה קני. בסוף רב נחמן חזר בו והוא אומר להפך, אפילו אם זה בשעת מתן מעות זה לא קני כי אסמכתה לא קני, וככה הוא למד ממניומי שאסמכתה לא קני. שואלת הגמרא, הרי במשנה שלנו כתוב שזה קונה. שני תירוצים. תירוץ אחד, המשנה היא כרבי יוסי שסובר שאסמכתה קני, אבל אני סובר כמו תנאים שאומרים שאסמכתה לא קני. תירוץ שני, באמת אסמכתה לא קני. מה שבמשנה זה קונה, כמו שאמרנו בתירוץ של התוספות, הוא לא אמר, אם לא תחזיר לי את ההלוואה, אז השדה שלך תהיה קנויה לי בעתיד. אלא השדה שלך בעצם קנויה לי כבר עכשיו. אם תחזיר לי את ההלוואה, אני אחזיר לך אותה. ומותר לעשות עסקה פי 3 מהערך שלה, ולכן זה לא נקרא אסמכתה, כי בעצם הוא קנה את זה כבר מעכשיו. הרמב״ם נותן הסבר אחר. כשאני אומר שאני קונה מעכשיו, זה מראה על רצינות, וזה מראה שבאמת התכוונת להקלוט את השדה, וזה לא אסמכתה. אז יש לנו שלוש שיטות, או אפילו אחרי מתן מעות זה חל, או רק בשעת מתן המעות זה חל, או אפילו בשעת מתן המעות זה לא חל. עכשיו נראה לסיום עוד שלוש הערות על הדין הזה במשנה, שקראנו לו אסמכתה, ולפי רב נחמן, אסמכתה לא קני. הערה ראשונה, נהרדי אמרו בשם רב נחמן, שאם תחזיר לי את ההלוואה בזמן, אז אני לא אקנה את השדה, ואם לא תחזיר לי את ההלוואה בזמן, אז אני אקנה את השדה. שואלת הגמרא, ברור. הרי אף פעם המלווה לא יקנה את הדבר של הלווה לפני שהגיע זמן הפיראון. אלא מסבירה הגמרא, זה לא מה שהם התכוונו, הם התכוונו ככה. אמרו, מה יקרה אם באיזשהו שלב הלווה בא למלווה והוא אומר לו, תקנה את השדה. האם זה מחזק את הרצינות של הכוונה שלו או שלא? אז אם הוא בא לאחר הזמן והוא אמר, תקנה, הוא לא התכוון, כי הוא עשה את זה רק מבושה, כי אין לו כסף לתת. אבל אם הוא בא פתאום באמצע הזמן, שהוא בכלל לא אמור להביא את הכסף, פתאום הוא אומר למלווה, השדה קנויה לך. האם אז הוא רציני או לא? אז נהרדי אמרו בשם רב נחמן, שאז הוא כן רציני, כי אין לו שום סיבה סתם לבוא ולהתנדב, אלא כנראה שהוא באמת רוצה להקנות לו, והפתחי שערים מסביר שזה בעצם מראה על הרצינות שלו כבר מההתחלה. אחרי זה הגמרא דוחה את זה ואומרת לו, אפילו כשהוא בא באמצע הזמן ואומר, השדה קנויה לך, הוא לא רציני, הוא רק עושה את זה בשביל שהמלווה לא יטריד אותו בסוף הזמן. זה היה הערה ראשונה. הערה שנייה, רב פאפה אומר, גם כן על המשנה שלנו, אם יש איזשהו סימן שלמרות שללווה הזה אנחנו יודעים שאין לו כסף, בכל זאת הוא לא לחוץ על כסף, כנראה שהוא מבין שהשדה הזאת כבר קנויה למלווה, והוא לא מתכוון לפדות אותה בחזרה, ואז אסמכתה קני, השדה כן תיקנה למלווה. איזה סימן יכול להיות שיראה לנו שהוא לא לחוץ על כסף? בהתחלה הגמרא אומרת, שאנחנו רואים שהוא לא מחפש כסף, אלא הוא יושב באיזה בית מרזח ומשתקר, אז הוא רגוע. דוחה הגמרא, אולי הוא משתקר בשביל להפיג את הצער שלו מזה שאין לו כסף, או אולי יש מישהו שאמר שהוא יביא לו כסף. הסימן שני, שאנחנו רואים שהוא מקפיד לא למכור את הקרקעות שלו בפחות מהשווי האמיתי שלהם, כלומר הוא לא לחוץ למכור את הנכסים שלו בשביל להשיג כסף, אז כנראה שהוא מבין שהשדה שאצלי, המלווה תישאר אצלי. דוחה הגמרא, הוא לא רוצה למכור פחות, כי אז זה יגרום לאנשים לחשוב שהוא פושט הרגל וכל הקרקעות שלו יוזילו. אז אפשרות שלישית, שאנחנו רואים שהוא לא מוכר קרקעות בכלל, אפילו לא בשווי האמיתי שלהם. אז כנראה שהוא לא לחוץ על כסף, והוא מתכוון שהשדה תישאר אצלי. הערה שלישית של רב פאפה, אמרנו שאני לא קונה את השדה לפי רב נחמן, כי אסמכתא לא קני, אבל זה כן נעשה אפוטיקי. כלומר, אפוטיקי זה אומר שאני יכול לגבות את ההלוואה שלי מאותה שדה, ורק מאותה שדה. שואל רב הונא ברי דרב נתן, הרי בשביל לעשות אפוטיקי, אז צריך להגיד בשעת ההלוואה שההלוואה תיגבה דווקא מהשדה הזאת, וזה לא נעשה. מרזות רב ברי דרב מרי שואל להפך, הוא אומר אפילו אם זה כן נעשה, הרי זה אסמכתא. התוספות אגב, על פי שיטתם שאסמכתא זה דווקא בדבר מוגזם, אומרים שקרקע זה דבר שאנשים לא מוכרים, לכן כל מכירת קרקע זה נחשב דבר מוגזם. בכל אופן, מסבירה הגמרא, למה זה נעשה אפוטיקי? מדובר פה שבעשת הלוואה עשינו שני דברים. א', הקרקע הזאת תהיה לגביית החוב, זה עושה את זה אפוטיקי, וזה לא אסמכת, כי זה רק כנגד המעות. דבר שני, אם לא תשלם, אני אקנה את כל השדה, זה כבר אסמכת, וזה לא קונה לפי רב נחמן. והערה אחרונה על הדף הזה, רב בר שווה לווה כסף מרב כהנה, והם עשו בדיוק את המקרה של המשנה, רק על יין. כלומר, אם לא תחזיר לי את הכסף, היין שלך יהיה שלי, ואפילו שעכשיו המחיר של היין הוא זול, אבל אחר כך הוא יהיה אפילו יותר יקר מהלוואה, עדיין הוא יהיה שלי, כמו במשנה. רב פאפה חשב, אולי הדין שאסמכת לו קני, זה דווקא בקרקע, שאנשים לא נוהגים למכור קרקע, אבל יין שאנשים כן רגילים למכור, אולי זה באמת כן יעבוד. אמרו לו, בשם רבה, לא. כל דעי לא קני. כל דבר שעשינו עליו תנאי כזה, ותוספות מוסיף, בדבר שהוא מוגזם, לא קונה. נסכם את מה שראינו, ראינו מקרה אחד הפתום ממילי באלמה, כלומר שאני מתחייב על משהו מיוזמתי שהוא לא אינטרס שלי, אז לא הייתי רציני. מקרה שני זה אסמכתא, ראינו בזה שלוש שיטות, האם אסמכתא קונה או לא, או שאולי הוא קונה רק בשעת מתן מות ולא אחר כך, ועל זה הערנו כמה הערות. הערה ראשונה, אפילו שהלווה אמר לו תקנה את השדה, הוא עדיין לא היה רציני. הערה שנייה, אם יש סימן שמראה שהלווה לא לחוץ על כסף, אז המלווה כן קונה. הערה שלישית, אמנם השדה לא נקנית כי אסמכתא לא קני, אבל זה כן יכול להיות אפוטיקי. הערה רביעית, הדין הזה הוא גם על יין ולא רק על קרקע. עד כאן.